שלום וברכה, קהל קדוש. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש דרך השם. מת רבנו הרמח"ל, רבנו משה חיים לוצאטו, זכותו יגן עלינו אמן. והנה אנחנו בחלק ראשון של הספר ובפרק ראשון, בחלק ראשון, פרק ראשון, פסקה ב', אם אני זוכר. לא? באמצע פסקה א'? לא סיימנו את פסקה א'? טוב, אז בואו נקרא שוב, כל איש מישראל. פסקה א', אני מסכים, מקבל. קראנו? והסברנו? נו. טוב, אני חושב שהגענו לכל איש מישראל צריך שימין וידע שיש שם מצוי ראשון. מה? מה אתה אומר? הגענו לגימל? רגע, רגע, יש פה דבר שצריך ברור. האם הגענו לגימל? טוב, אז אנחנו באמצע א', בסדר. כל איש מישראל צריך שיאמין וידע שיש שם מצוי ראשון, קדמון ונצחי. אני חושב שעד כאן הגענו, פחות או יותר, נכון? זהו. והוא, אז את זה אנחנו לא נסביר, כי בזה דנו. אנחנו נדון בהמשך של המשפט. והוא, שהמציא וממציא כל מה שנמצא במציאות, והוא האלוה ברוך הוא. טוב, הביטוי כאן הוא ביטוי מקורב, כי הרי מה זה המציא וממציא? המציא וממציא זה מושגים שלקוחים מהלקסיקון של הזמן. המציא בעבר, ממציא בהווה. באלוהות לא שייך לדבר על זמן, כי הזמן הוא, כפי שאומר הרמב״ם, מקרה נספח אל החומר, ולכן אי אפשר להגיד שהוא המציא בעבר או שהוא ממציא בהווה, הביטויים האלה הם חסרי משמעות, אבל הם משמעותיים עבורנו. כלומר, ככל שאני חוזר אחורה בזמן, אני רואה שמציאות הבורא היא המחייבת את מציאות הנמצא. זה הכל. ברור? אבל לא שאני יכול לכלול את האלוהות בזמן. יש לזה השלכות חמורות מאוד. מקובל לדבר על המחלוקת בין הפילוסופים לבין היהדות בדבר בריאת העולם. נכון? רגילים להגיד שיש מחלוקת? שהפילוסופים, אני מתכוון לפילוסופיה הישנה הזו של אריסטו. הפילוסופיה הישנה אומרת שהעולם קדמון. נכון? מה זה קדמון? תמיד היה. מה שאין כן לפי היהדות, שהעולם נברא. איך הרגילים לומר? שזאת המחלוקת. הפילוסופים אומרים קדמון, היהודים אומרים נברא. האם אני מסכים לניסוח הזה? התשובה היא, כן, אני מסכים לניסוח הזה. אבל השאלה היא, למה מתכוונים היהודים כשהם אומרים נברא? כאן נכנסים לבעיות. כשאני שואל יהודי, מה פירוש שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם? אז התשובה שאני מקבל, מן הסתם, תהיה, פעם הוא לא רצה, פתאום הוא החליט שהוא רוצה. נכון? מה שאמרתי עכשיו זה כפירה. למה? בגלל שאני הכנסתי את הזמן באלוהות. כלומר, הקדוש ברוך הוא פעם היה כך, אחר כך נהיה כך. המושג של לפני ואחרי הוא מושג ששייך לזמן. והנה, אומר לנו הרמב״ם, בצדק, הזמן גם הוא נברא. כי הזמן נספח לתנועה, והתנועה מקרה נספח בנע, בעצם הנע שהוא חומרי. אין זמן מחוץ לחומר. ולכן ברגע שאני אומר פעם רצה, פעם לא רצה, אני הפכתי את אלוהים לחומרי, בלי לשים לב, אבל זה מה שעשיתי. כלומר, אני הכנסתי אותו במסגרת החשיבה החומרית. מובן? לכן כשהדתיים אומרים שאלוהים ברא, הם אינם יודעים למה הם מתכוונים. מה הם שוללים הם יודעים? הם יודעים שהם שוללים את זה שהעולם תמיד היה. זה כן. זה אפשר להגיד. הם שוללים את המושג של עולם קדמון. קדמון הכוונה תמיד היה. זה הדתיים שוללים בצדק. אבל להגיד שאלוהים פעם רצה, פעם לא רצה, זה הם לא יכולים לומר. מדוע? כי אלוהים הוא מחוץ לזמן. אז מה אפשר אולי כן להגיד? שיש לעולם התחלה. זאת אומרת שאם אני חוזר אחורה בזמן, אני בסוף נתקל באיזה קיר, בונג. כן, זה אפשר להגיד, נכון? שיש רגע ראשון, אבל הזמן הוא פנימי לבריאה, הוא לא חיצוני לבריאה. זה לא שבזמן מן הזמנים נברא העולם, אלא יש לזמן התחלה. זה הדבר היחיד שאני יכול לומר. אבל אני לא יכול להגיד מושג, למשל, לפני הזמן. זה מושג שלא קיים. עכשיו, יוצא, אם זה כך, יוצא שהעולם הוא כמין בועה של זמן. משהו לא ברור, אני יכול להסביר. העברית שלך לא בסדר? לא בסדר. צריך ללמוד עברית. מה אתה אומר? זה דבר יפה מאוד. טוב, אבל מה זה קשור לנושא שלנו? אנחנו... מי אמר את זה לפני הזמן? מי אמר את זה? לא, זה לא מה שכתוב. עד כמה שאני יודע, כתוב בראשית ברא. אחרי זה כתוב טוב עבור. מה? לא שייך לדבר על זמן לפני שיש חומר. כי הרי מה הוא הזמן? כי הזמן הוא ההפרש בין שני מצבים של החומר. זה מה שמודד את הזמן. יוצא לפי זה שאני יכול לראות את כל המציאות כמין בועה, כל הקוסמוס כולו כמין בועה, שבתוכה נמצא הזמן. אבל מחוץ לה, זה נצח. בסדר? עכשיו, אם זה ככה, אני יכול להגיד, אני רוצה להגיד משהו נועז. כשם שהקדוש ברוך הוא ברא עולם שנראה שיש לו התחלה, אפשר באותה מידה להגיד שאלוהים ברא עולם שנראה קדמון. מה מונע מהקדוש ברוך הוא לברוא עולם שנראה קדמון? אין מניע. קצת בדומה להסבר הקצת משונה של הרבי מלובביץ' לגבי תורת האבולוציה. אתם מכירים את ההסבר של הרבי מלובביץ' לתורת האבולוציה? הוא אומר שהקדוש ברוך הוא ברא את כל השכבות הגיאולוגיות ואת כל הדינוזאורים כבר מאובנים ככה. לפני 5,000 ומשהו שנים, ריבונו של עולם, הוציא יש מאין דינוזאורים שנראים ביני מיליוני שנים. וארץ שנראית בת מיליארדי שנים, אבל הוא ברא אותה זקנה כבר, בהתחלה. היא נולדה זקנה. מה? למה הוא יעשה את זה? אז הם מסבירים, חסידי חב"ד, זה כמו, למשל, אם אתה עושה את ההצגה של המלט, של שייקספיר, נכון? מכיר שייקספיר, שמעת? כן, המלט, שמעת? לא. המלט זאת הצגה של שייקספיר. כן, שם זה מתחיל עם נסיך, נסיך דנמרק, ששמו המלט. והוא, הסצנה הראשונה זה מתרחש באיזה בית קברות. עכשיו, בתור בית הקברות, אתה רואה שם קברים שהבמאי עשה אותם מקרטון כמובן. אין שם שלדים וכו', אבל ריבונו של עולם עושה הצגות כמו שצריך. הוא שם גם שלדים בתוך הקברים. כן? אז הכל צריך להיות אמיתי, זאת אומרת, התפאורה צריכה להיות טובה. אז ריבונו של עולם ברא עולם שנראה בין מיליארדי שנים, אבל הוא באמת רק בין 5,000 שנה, ככה מסביר הרבי מלובביץ', מי שמשתכנע, שישתכנע. ואפשר גם לאותה מידה לומר, ריבונו של עולם ברא עולם שנראה קדמון, אבל הוא לא קדמון. כן? משהו כזה. כך ש... למה אני אומר לכם את כל זה? לומר לכם שהמחלוקת בין המאמינים לכופרים היא הרבה יותר מצומצמת ממה שזה נראה במבט ראשון. כן, בבקשה. אין שום נפקא מינה, מבחינה פילוסופית לא. אלא מה? נשאלת השאלה, למה זה חשוב שהעולם נברא? נכון? זאת השאלה. כן, אני רק שואל, למה זה... אני לא מדבר עכשיו על התיאוריה של הרבי מלובביץ', אני מדבר על המחלוקת בין הפילוסופים לבין המאמינים. שהפילוסופים אומרים שהעולם קדמון, והמאמינים אומרים שהעולם נברא, למה היא נפקא מינה? רגע, אני בינתיים בהצגת הבעיה, בסדר? נכון זאת השאלה שלך? כן. שאלה זו שאל לא פחות מאשר הרמב״ם. אשריך שזכית לשאול את השאלות של הרמב״ם. הרמב״ם שואל, למה אני מתעקש לומר שהעולם נברא? מה אכפת לי? וכי אם נאמר בגלל שכך פסוקי התורה? הוא אומר, לא נכון, פסוקי התורה מוסברים הרבה יותר טוב מתוך ההנחה שהעולם קדמון, מאשר ההנחה שהעולם מחודש. אז לכן עולה השאלה, למה אם ככה שלא נסביר את פסוקי התורה לפי השיטה שהעולם קדמון? מה אכפת לך אם נברא? הרי בכל מקרה זה דברים שהיו, כן? איך אמר אורי זוהר? בוא לא נדבר על דברים שהיו. מה, אתה לא מכיר את כל המערכונים. טוב. טוב. אז אני מהדור, ההוא. טוב, לא משנה. יש שאלה, אם כן, מה אכפת לנו שהעולם נברא ומחודש? אומר הרמב״ם, בגלל שאם אנחנו נניח שהעולם קדמון, אז יהיו הרבה שאלות שלא נצליח לענות עליהן. כגון, מדוע בחר הקדוש ברוך הוא באומה זו ולא באומה אחרת? ומדוע נתן מצוות אלה ולא מצוות אחרות? ואיך ייתכנו הניסים? כי הרי אם העולם קדמון, הטבע הוא המציאות. אם הטבע הוא המציאות, אי אפשר לשנות אותה. בסדר? עד כאן שלושת הדברים שבגללם קשה לקבל שהעולם קדמון. לעומת זה, אם אומר הרמב״ם במורה הנבוכים, אם תניח שהעולם נברא, כל השאלות האלה יסתלקו, כי תאמר כך רצה כשם שרצה בבריאת העולם. בסדר? זה דעת הרמב״ם. אגב, הרמב״ם מוסיף על זה עוד הערה מעניינת, הוא אומר שאם היה בידינו להביא הוכחה פילוסופית, שכלית, לזה שהעולם נברא, היינו מבטלים בזה כל מה שפקרו הפילוסופים נגדנו. ואם הייתה בידי הפילוסופים יכולת להביא הוכחה שהעולם קדמון, הייתה התורה בכללה נופלת, והיינו עוברים להשקפות אחרות. אבל, אומר הרמב״ם, לא נמצא הראיה לא לזה ולא לזה מאז ומעולם, ולא תיתכן ראיה לא לכאן ולא לשם, ולכן אין לנו אלא לסמוך על עדותם של הנביאים, אברהם ומשה, שגילו לנו שהעולם מחודש. כן? מחודש הכוונה נברא. כן, מה? כיוון שהוא מחודש, הוא גם מקודש. מה אתה אומר? יש מדרשי חז"ל ש... מה קדם למה? התשובה קדמה לעולם. אז הרמב״ם יסביר לך שאין הכוונה קדמה בזמן, אלא קדימת מעלה. זה קדימת מעלה, לא קדימת זמן. יש כמה אופנים להיות קודם. מה שאת אומר, כהן קודם ללוי. מה זה הוא קודם? הוא נולד אחריו. אני יודע, לוי הזה זקן מהכהן. כן, אבל הוא קודם במעלה. בסדר? אז יש. כן. כן. לא, ודאי שזה לא בזמן. זה מתואר כבזמן, אבל זה לא בזמן. בסדר? לכן כל הדברים האלה, לכן זה נקרא סוד הצמצום. מה זה סוד הצמצום? שזה דבר שמציאותו היא סודית במהות. לא בגלל שלא גיליתי לך, אלא באופן מהותי זה סוד. כן, בבקשה. היו כל מיני ניסיונות. רבנו סעדיה גאון, למשל, הביא הוכחות שהעולם נברא. כן. הרמב״ם חולק על ההוכחות של רבנו סעדיה. בסדר? השאלה מי צודק, זה כבר שאלה חדשה. כן? בבקשה. כי מה שחשוב לי כאן, מה שחשוב לי כאן זה להסביר מה הרציונל באמירה שהעולם נברא, למה היא נפקא מינה. יש נפקא מינה מוסרית. או, מה אתה אומר? אתה צריך הוכחה שהזמן עומד בפני עצמו. בינתיים לא נמצא שום הגדרה של הזמן שעומדת מחוץ לחומר. בסדר? אז אם תגיד זמן שאני לא מסוגל להכיל, זה כאילו שאמרת צ'יפופו, זה אותו דבר. כלומר, אין הבדל בין זמן שהוא לא זמן, או תפוח שהוא לא תפוח, לבין צ'יפופו. זה אותו דבר. אבל מה זה לפני שהתחילו לספור? לפני זה כבר מניח ספירה. זה כמו שלפני הספירה או אחרי הספירה. אז לפני זה מושג של הכוח מהלקסיקון של הזמן.
מתחילים את הזמן התחיל בשלב?
לא, לא התחיל בשלב. הביטוי הזה הוא חסר משמעות.
זה ביטוי.
אתה רוצה להניח זמן אבסולוטי, תיאורטי, מנין לך שהוא קיים. אין לך שום ראיה לזה. טוב. כן. בלנבוכי הדור הרב מסתדר יפה מאוד גם עם השיטה של עולם קדמון. כן, נו, אז מה?
אז אני אומר שיש שני
לא, אבל תסתכל בלנבוכי הדור, מה הוא מתכוון שם כשהוא אומר קדמון. מה לא הבנתי את השאלה? מה השאלה?
ברגע שיש השוואה בין החומר לאלוקות, אז תאמרת שהרומן של בן קדמון, אז באוטומטית שימים על אותו מדד את החומר ואת...
נכון.
זה קשה.
מה השאלה?
יש לנו את ה...
על מי אתה שואל? מה? לי זה מורכב ומופשט מדי. כן? אז תסביר מה אני אמרתי ועל מה אתה מקשה. אני אמרתי שהעולם קדמון?
לא, זה שיש את האופציה שאין הוכחה, אני מצליח את זה שהעולם לא קדמון.
הוכחה פילוסופית, הכוונה. אין ראייה פילוסופית שהעולם קדמון או נברא, זה הכל.
אבל אני עכשיו מקשה, מתוך זה שזה...
אתה רוצה להקשות על מי?
על הטענה.
על הטענה שאין הוכחה?
כן.
כי אתה טוען שמה שיש הוכחה?
לא, שפשוט, על ברגע אתה אומר את זה, אתה אומר שהחומר, שהרגע גבות.
נכון. אז מי שיטען שהעולם קדמון יאמר שיש איזו השתוות בין החומר לאלוהות, so what? מה יש? מה יש? טוב, נו.
למה בכל זאת הרמח"ל כותב אמצעי וממצעי?
לכן זה... אז קודם כל הרמח"ל לא חוזר, כי כל מילה פה יש לה משמעות אחרת. והוא שימציא בעבר, הוא ממציא בהווה. בסדר? כל מה שנמצא על ידינו במציאות, המילה נמצא, זה מלשון, בשפות שמיות, מציאות זה מלשון אבדה שמצאת אותה. הדבר נמצא אליך. למשל, אם יש מרגלית בים, היא קיימת אבל היא לא נמצאת, כי אף אחד לא יודע על קיומה. ברגע שאתה מוציא אותה מן היעדר אל היש, היא מגיעה אל המציאות. מובן? אז הוא המציא כל מה שנמצא במציאות, כל מה שאנחנו מוצאים. בסדר? זהו. והוא האלוה ברוך הוא. מה זאת אומרת? והוא האלוה, הוא מי שהדתות קוראות לו אלוה. בסדר? כלומר, זה חיבור בין שתי מסורות שונות לגמרי. המסורת של הפילוסופיה, שהיא מדברת על מציאות, והמסורת של הדתות, שהיא מדברת על אלוה. ההבדל בין האלוה, אפשר לומר, של הפילוסופים, לבין האלוה של הדתות. מה הוא? ההבדל הוא בין מה לבריאות. בין מה למי. בין ישות מחוסרת אישיות, אימפרסונלית, לבין אישיות פרסונלית. האלוה שמדבר בדתות הוא מישהו. האלוה של הפילוסופים הוא משהו. כיוון שהוא משהו, אין עם מי לדבר. כן, אפשר לומר שאלוהים עבור הפילוסופים הוא דומה לתחנת חשמל. כן? תחנת החשמל מספקת חשמל, שמכוחו אפשר לאפות לחם בתנור, לקרר את החדר על ידי המזגן, להדליק אור בתקרה, או להפעיל מכונת כביסה. תחנת החשמל לא מתכוונת, לא מתכוונת, לחבס בגדים, ולא לתת אור ליושב בחושך, ולא לקרר את החדר, ולא לאפות את הלחם. מה שהתחנה עושה, היא מספקת חשמל אפילו לדעת שהיא עושה את זה. כך האלוהים של הפילוסופים. הוא אלוהים שמתפלק לו עולם, זה משפריץ ממנו החוצה, בלי שהוא בכלל יתכוון לזה, כי הוא מתעניין רק בדבר אחד, שהוא עצמו. הוא מתעניין ב... הוא מתעניין בעצמו. לעומת האלוהים של הדת, שהוא אלוהים שמדבר, מגלה את רצונו, יש לו מה לבקש ממני. יש לו תביעות, יש לו דרישות, יש לו אכזבות, וכדומה. מערכת יחסים אישיותית עם האלוהות. אני רוצה בהקשר הזה לספר לכם סיפור, שסיפרתי אותו מספר פעמים, אבל בא לי לספר אותו עוד פעם. על יהודי בשם הרמן כהן. זוכרים את הסיפור? כן. אז לא לספר אותו. אתה לא זוכר? ולא אכפת לך מאלה שכבר יודעים. טוב, בעיה שלך. זה אכזריות, אבל בכל זאת. הרמן כהן כפי ששמו מסגיר, הוא היה יהודי. יהודי ששמו העברי היה יחזקאל, הרמן יחזקאל כהן. הרמן כהן היה פילוסוף, פילוסוף נאו-קנטיאני, שגדל באווירה האקדמית של ברלין של סוף המאה ה-19 ותחילת ה-20. כשצריך לדעת שבאותם הימים בחברה הגרמנית להיות פילוסוף זה היה השפיץ של כל החברה כולה. כלומר, זו הייתה תקופה שבה העריכו פילוסופים וראו בהם בעצם על אדם. זה מה שהיה. הרמן כהן ביום מן הימים התחיל להתקרב בחזרה לשורשיו היהודים, עשה תהליך של חזרה בתשובה והוא התחיל לקיים מצוות. לא הסתפק בזה, הוא גם כתב ספר. ספר שנקרא דת התבונה ממקורות היהדות. 600 עמודים בהוצאת מוסד ביאליק בתרגום העברי. והוא מסביר שם שהיהדות זה המימוש המוצלח ביותר של הפילוסופיה והמוסר של עמנואל קאנט. במילים אחרות, משה רבנו, רבי עקיבא והרמב״ם, קראו את ביקורת התבונה הטהורה ואת ביקורת התבונה המעשית, ואת ביקורת כוח השיפוט, שלושה ספרים של קאנט, ועל פי זה נכתבה התורה. משהו כזה. והוא הסביר, נתן על זה הרצאה בברלין, בפני קהל גדול ורחב, והיה שם יהודי שלא היה פילוסוף, אבל ביקש לשאול שאלה. והוא אמר, אדוני הפילוסוף, הר פרופסור, בתוך כל השיטה היפה שאתה מציג, איפה נמצא ריבונו של עולם? הבוחר בעמו ישראל, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, הבוחר בעמו ישראל. זו שאלה שהייתה בעצם צצה, אפשר לומר. ואז הרמן כהן הגיב על ידי שהוא התפרץ בבכי. התחיל לבכות. שהדבר הזה הוא מאוד מעניין. כי זה מראה על הכנות העצומה של הרמן כהן, שהוא הבין על ידי שאלה אחת את הפער הבלתי ניתן לגישור בין המסורת הפילוסופית לבין המסורת הנבואית. כי הפילוסופיה והנבואה לא מדברים על אותו הדבר. הפילוסופיה מדברת על מה שהוא, ואילו הנבואה מדברת על מי שהוא. מה? אני חוזר על השאלה. את שואלת, הרי אפילו גדולי המקובלים מדברים על רובד באלוהות שהוא לא פרסונלי ואפילו הוא יותר גבוה. עד כאן השאלה. הבנתי את השאלה נכון? מה לא הבנתי בשאלה? הבנתי את השאלה. תשובה, המקובלים לא מדברים על רובד אימפרסונלי. רגע, אני יכול לדבר? המקובלים לא מדברים על רובד אימפרסונלי. הם מדברים על רובד שבו השאלה של פרסונלי ואימפרסונלי איננו רלוונטי. כלומר, זה שאנחנו מדברים על אלוהים בתור אישיות, והפילוסופים מדברים על אלוהים בתור ישות, כל זה בטל לעומת המושג אינסוף. אבל אינסוף, הפילוסופים טעו, הם חשבו שאם זה אינסוף, אז זה אימפרסונלי, זה מחוסר אישיות. הם לא הבינו שזה השורש של שתי התפיסות כאחד. בסדר? אוקיי. לא, זה אחרי שהוא הוציא את הספר, הוא בכה. כשהרמן כהן בכה. הוא רצה להתחרות בניטשה. כן. לפי הפילוסופים לא צריך להריץ ולשבח תחנת חשמל. אלא ההרצה והשיבוח הם פנימיים לי. אני מתפעל מן החשמל. ובעצם זה אומר שאין לי עם מי לדבר. זה מזעזע. כלומר, הפילוסוף חי בסגור בתוך עצמו. זה עולם מחוסר משמעות. כן? אלילים זה משהו אחר. אלילים זה משהו אחר. אלילים זה אישויות בעולם, בתוך הקוסמוס. זה לא היש הראשון. זה לא משנה. גם הפילוסוף הכיר שיש לו חבר. כן? שאיתו הוא מדבר.
זה נגזרת של
הקדוש ברוך הוא? זה נגזרת של הקוסמוס. טוב, עד כאן להיום.